הגענו לדף ט"ו עמוד ב' שמונה שעות מלמטה, בעמיני שמואל מרב, חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו. אדם גזלן, שהוא מכר שדה למישהו אחר, כפי שראינו עד כה, והוא חזר הגזלן ולקח אותו מבעלים הראשונים. כלומר, קנת עכשיו את השדה בכסף מהנגזל, מה הדין? האם עכשיו הגזלן עומד במקום הבעלים הראשונים? מכיוון שקנה מהם את השדה, אז כאילו גם אדם אחר קנה מהם, בעצם יכול להוציא את השדה מיד הלוקח, מיד מישהו מכר לו, או שלא יכול להוציא, אז אמר לרב לשמואל, מה מכר לו ראשון לשני? כל זכות שתעבור ידו, הרי מה הוא מכר לו? הוא אומר לו, הגזלן לא יכול להוציא שדה מהלוקח. למה? כשהוא מכר את השדה, מכר לו הראשון הגזלן, השני ללוקח, לא רק את השדה, אלא כל זכות שתעבור לידו בעתיד. כלומר, כל הסיבה שהוא קנה עכשיו את השדה מהנגזל, הוא עשה זה כדי שהשדה תהיה מקוימת ביד הלוקח. הוא אומר, מה היא טעמה? למה אנחנו מניחים כך? אז מזוט אמר, ניחא לדלא ניקרא גזלנא, ונוח לו שלא יקראו אותו גזלן. אם עכשיו נוציא את הנגזל, יוציא הנגזל את השדה מיד הלוקח, אז כמובן יגיד, מה זה? יחרף ידף הלוקח את הגזלן, הוא קנה ממנו. עכשיו יחרו לו, אתה לוקח ממנו? לכן נוח לו שלא יקרא גזלן. רבה שמה, ניחא לדליקו באמנות, נוח לו לגזלן לעמוד בנאמנותו, לקיים את דבריו ולחשב אדם נאמן. מה ההבדל ביניהם? מה ביניהם? יקבעו דמית לוקח, מה דאמר? ניחא לדלא יקרא גזלנא. המיתלי, מה דאמר ניחא לדליקו באמנות, בעד בני נמי ניחא לדליקו באמנות. כלומר, מה קורה אם מת הלוקח? כשמת הלוקח, אחרי שחזר הגזלן ולקח את השדה מהבעלים הראשונים, והגזלן עכשיו בא להוציא מבניו של הלוקח, אז מי שאומר שניחא לדלא יקרא גזלנא? הרי מתלה, כבר מת הלוקח, אין חשש שיגדף אותו ויקר אותו גזלן, הרי הוא כבר מת. אבל מי שאמר ניחא לדליקו באמנותא, נוח לו בעצם שיהיה בנאמנות, אז גם כשמת, הרי בעדי בן אינה מניחא לדליקו באמנותא. גם לגבי בניו, בניו של הקונה, בעצם מי שלקח את השדה ממנו, נוח לו לעמוד בנאמנותו. הוא אומר, גם לגבי בניו, אותו דבר לגבי קריאת גזלן. סוף סוף קראו לבני, לוקח גזלנה. גם בזה הוא צריך לחשוב שהבנים בעצם יחנו אותו, בני הלוקח יחנו אותו גזלן, שהוא מחר להביא עם שדה ולא מקיים את המקח. אלא נפקא מינה אחרת, איכא בנה דמית גזלן, דווקא מת הגזלן אחרי שלקח מהבעלים הראשונים. עכשיו בני הגזלן באים להוציא מיד הלוקח. מה דבר ניחא לדין שלא יקרא גזלן, המתלה הרי הגזלן כבר מת, אז ודאי לא התכוון, ודאי שלא יקראו אותו גזלן, הרי הוא כבר מת. למאן דאמר ניחא לדליקו באמנותא, אך נמי אף אגב דמית ניחא לדליקו באמנותא, בכל זאת רוצה להיות בנאמנות. אבל אומרת, אבל גם כאן סוף סוף קראו לבני בני גזלנה. בסדר, לא יקראו אותו גזלן, יקראו אבל, או יקראו את הבנים שלו בני גזלנה. אלא איכא בנהי, ההבדל ביניהם בין התירוצים. דייבה במתנה, נתן הגזלן במתנה. לא מכר, ואין פה לוקח ומוכר, נתן במתנה. מאן דאמר ניחא לדליקו באמנותא, מתנה נמי ניחא לדליקו באמנותא. מי שאומר שהוא רוצה לעמוד בנאמנות, אז גם שאתה נותן מתנה למישהו אחר, רוצה לעמוד בנאמנות. אבל מאן דאמר ניחא דלא יקראו גזלנא, מי שאומר שנוח לו שלא יקראו אותו גזלן, זה כבר לא גזלן, נתן מתנה. אז אמר למה גזלן מנח, לא גזלתם ממך שום דבר, נתת לך מתנה, לכן יכול לחזוב, לקח ממנו את השדה. עכשיו פשיטה, זבנה, אור תביאה במתנה, לאו לוק מקמי, לוקח קבי, נפלה בירושה, ירושה עם אליי, ולאו יהיו כתך בטרה. הגמרא עכשיו מביאה עוד כמה פרטי הלכות בזה. פשוט שאם זבנה, אם לפני שחזר גזלן ולקח מהבעלים הראשונים, הלך ומכר שדה זה למישהו אחר, חוץ מהראשון, או הורישה לאחד מבניו, או שנתן אותה מתנה לאדם אחר, זה מה שנאמר זבנה, או אותה ויהיה במתנה, אז אחרי זה חזר ולקח מהבעלים הראשונים, ברור שלאו לאור מקמה לוקח רבי. הוא גילה דעתו בזה שלא, הוא לא רוצה להעמיד אותו ביד הלוקח הראשון, הרי הוא לא רוצה לעמוד בנאמנותו, אם היה רוצה ככה, לא היה הולך ומוכר את השדה למישהו אחר. וגם אם נפלה לו בירושה, אם נפלה השדה והגזולה בירושה לגזלן, איך זה יכול להיות? נניח הוא גזל את השדה מאחד ממורישיו, מאבא שלו וכדומה, הוא מת הנגזל, ועכשיו הוא ירש אותה ממנו. ירושה זה לא כאילו קנה מבעלים הראשונים, ירושה ממילה עתה, הוא בא ממילה, ולא להביא הוא כתרח הבטר, הוא לא תרח עבור זה, לכן פה אין לנו אקסיום, אין לנו אחד יסוד, שהוא רוצה להעמיד את זה ביד הלוקח. עוד מקרה, גבי הוא בחובו, אם גבה גזלן את השדה מהנגזל בחוב שלו, אחרי שגזל הוא מכר, בא לו לנגזל, אמר לו, תשמע, תביא לי את הקרקע, קרקע שגזלת ממך, תביא לי את זה במקום החוב שיש לך, אתה חייב לי כסף, כך אפשר לפרוע את החוב. אז חזינה, אנחנו רואים, אידלי הערכית אם יש לו קרקע אחרת, אמר, היי בעיני, הוא דווקא רוצה את הקרקע הזה, יכולה לגבות את חובו מקרקע אחרת, בכל זאת אמר גזלן, את זה אני רוצה וכו', כנראה רוצה להעמיד את זה ביד הלוקח, לא מקמה לוקח קבי, אבל היא לא, אז הוא זהו דבי אליו פורי, אם לא, סתם רוצה לפרוע בעצם את החוב הזה, ולכן יכול לקחת מהלוקח את השדה, כי הוא לא רוצה להעמיד את זה בידיו. יאווה ניהלי במתנה, אם הנגזל נתת השדה במתנה לגזלן, הגזלן לא חזר ולקח מהבעלים הראשונים כאן, אלא קיבל זה מתנה, אז פליגי בה רווחה ורבין אחד אמר מתנה כירושה, כמו שאמרנו למעלה בירושה שבא ממילא, והדה ממילא, הרי מתנה זה כמו ירושה שבא ממילא, ואחד אמר מתנה כמכר, דילה ותרח וארצי גם אלו אבי אייב למתנה, אם לא היה תורח ומרצה מפייס את הנגזל, אז לא היה נותן לו מתנה, למה נותן לו מתנה? כנראה עשה פעולות עבורו, האחי תרח וארצי כמכר, נקו באנותה, למה הוא עשה את כל התרחה הזו כדי שייתן לו את זה מתנה? כדי שיעמוד בנאמנותו. שואלת אמרה, ועד אי מתניח אלי דלייקום באמנותי? כלומר, עד אי מתי אנחנו אומרים שאם לקח עם בעלים הראשונים, ודאי עשה כדי, כי רצונו לעמוד בנאמנותו ולהעמיד להעמיד, להעמיד את השדה ביד הלוקח. ודאי אם כבר טרף ונגזל את השדה מהלוקח, והחזיר גזן דמעות, אז גם אם חזר ולקח, עכשיו אין בכך כלום. עד אי מתי אנחנו אומרים שכוונתו לזכות ללוקח? אמר אבונה, עד שעת העמדה בדין. עד שיתרפו את השדה מהלוקח, ויעמיד את הלוקח, יעמיד הלוקח לגזלן בדין על הכסף שלו, אם כבר העמיד אותו בדין וחזר הגזלן ולקח, אז לא, הוא לא להעמיד את הלוקח לקח את זה, לא בא להעמיד את השדה לפני, הלקח הרי כבר עמד בראשו כל הזמן עד עכשיו, וגילה דתו שלא אדם נאמן. וכי הברבה שמעת מטה הדרכת על ידי, עד שהגיע הדרכת על ידו, כלומר עד שבית אם יחייבו אותו לגזלן, יפרו על הלוקח את הכסף שלו, ועמד במרד, וכתבו לנו, ונתנו ללוקח פסק דין שיכול לגבות בו מנכסי הגזלן, זה הדרכת. אם חזר עכשיו לקח, אז אין בכך כלום, לא, כבר גילה דתו שהוא אדם לא נאמן, ולכן לא עשה זה להעמיד את השדה ביד הלוקח. רפאפ אמר, עד מתחילת יום ההכרזתה, עד התחילת יום ימי ההכרזה. אחרי שכתבו הדרכת, הוא מצא בעצם הלוקח גרקע, הלוקח מצא קרקע של הגזלן, שמכריזים ביתן ש-30 יום על הקרקע הזה, שכל הרוצה יבוא ויקחנה לשלם את החוב, שאם אמר הגזלן ומרדו עד תחילת ימי ההכרזה, אז הוא ודאי לא נאמן, וגם אם החזר עכשיו לקח מבעלים הראשונים, אין בזה שום דבר, כי אין בזה שום דבר, כי לא בא להעמיד את נאמנותו, כי כבר רואים, כבר מוכח כאדם שלא נאמן. עכשיו רמי בר חמה מקשה, מה תגיד לרמי בר חמה, מי יחדה הלוקח ומה יקנה להי ערה בהשטרה, ההשטרה חספה באנמו, הרי הלוקח הזה, איך הוא קנה את הכסף, הרי היה פה אדם לוקח שהוא קנה מהמוכר, הוא קנה את זה עם שטר מן הסתם, איך הוא קנה את הקרקע? בשטרה, התברר שהשדה הזה בכלל הייתה גזולה, אז עכשיו אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? שאם הגזלן חזר ולקח עם בעלים הראשונים, אז לא יכול לטרוף מהלוקח את הגזלן, שעכשיו קנה את השדה, לא יכול לטרוף מהלוקח את השדה. למה? הישטר, הישטר זה מה זה? הישטר שום דבר. שטר חספה הוא, סתם חרס במה הוא חשוב. מכיוון שאין הקרקע השייכת לגזלן, כי הוא גזל את הקרקע, המחיר לא היה שום דבר, והשטר הוא לא שווה שום דבר. במה הוא קונה הלוקח עכשיו, אנחנו אומרים, זה כדי שהוא יחשב אדם נאמן, והלוקח, השדה תהיה מקוימת בידו. במה מקוימת בידו? הרי אין פה בכלל שטר. אמר לרב תהיה במאמינו, כלומר דברי רב נאמרים בעצם דווקא כמו שאמר לו הלוקח לגזלן בשעת המקח, המאמין אני לך וסומך אני עליך שתמיד שדה זו בידי. בהוא הנאה דלא קמא למידי וקסם מחלב ותרח ומאי דלי גמר ומקטן לי, בשביל אותה הנאה שנהנה הגזלן המוכר בזה שאין הלוקח אומר לו ולא כלום, לא אומר לו שום דבר, וקסם מחלב סומך עליו שיתרח הביא את השדה, עצם זה שהוא שמח עליו והוא נאמן אצלו, באותה הנאה גמר מקנה, באותה הנאה הגזלן גומב דעתו, מקנה ללוקח את השדה, למרות שאין פה שטר ששווה שום דבר. מתקיף הרבה ששת, הוא אומר לחברו, מה שירש מאבא מרחו לך כשימות אבא שלי, או מה שתעלה מצודתי, כלומר חיות עופות וכולי, שהצוד המסודה מרחו לך, לא אמר שום דבר, אדם לא יכול להקנות לחברו, דבר שעדיין לא זכה בו בעצמו, אבל מי שאמר לחברו מה שירש מן אבא היום מרחו לך, מה שתעלה מצודתי היום מרחו לך, דבריו קיימים. אז אם למדנו ברישה של ברייתא שאדם לא מקנה דבר שעדיין לא זכה בו, איך יכול לגזלן להקנות ללוקח את השדה, כשיקחן הבעלים הראשונים, הרי עוד לא קרה. הרי בשעת המכר עדיין לא זכה בו. אמר רבי בר חמא, הגברא והתיובתא, אכן זה אדם גדול, אבל זה לא, זו קושיה גדולה. כלומר, זה אומר לרבי בר חמא, אכן זה אדם גדול, וקושיה גדולה שמתאימה לו. אבל הרב אמר לו, אמר רב, הגברא כחזינה, כלומר, הקשו על רב על ההסבר שלו, רב ששת הקשה, אז מה רעים ברחם? אכן שהוא אדם גדול וקושיה גדולה. רב אמר לו, גברא כחזינה, תיבטא לו כחזינה, אני רואה, אכן אני רואה אדם גדול, רב ששת, אבל קושיה גדולה אני לא רואה פה. למה? האחר שם חדתי והאחר לא שם חדתי, בגזלן, שהוא מוכר שדה שאינו שלו, הלוקח סומך לתור, מאמין למוכר, לכן חל הקניין, שבא מוכר לחבירו מה שירש מאביו, מה שתלהו במצודתו, הקונה לא סומך לתור למקח, לכן קניין לא חל. ואחר סמך דעתי ודאז אל תרח מי תלה, כאן לוקח מהגזלן הוא סומך שיתרח ויביא לו את השדה בסופו של דבר, יקנה מהבעלים הראשונים, כי איך לא נקרא לגזלן, למה הוא סומך על זה, כי לא רוצה להיקרא גזלן, אך לא סמך דעתי, הלוקח לא סומך לתו על כך, הוא חושב שמה ימכור אביו, הוא לא יודע, לוקח צ'אנס, הוא לא סומך עליו, אולי ימכור אביו נכסה בחייו, אולי לא תלה במצואתו שום דבר. ושלחו על הקמד דרמי אבא בר זבתא, אמר לי הוא, כלומר שלחו לפני רבי אבא בר זבתא את קושתו של רב ששת, אמר לי הוא, רבי אבא בר זבתא, זו אינה צריכה לפנים, לא צריך ולא כתה להיכנס לתוך בית המדרש, ודאי שאין מי שיודע שם לתרץ. אמר רבא, הרי קושיה חזקה, ככה הוא רצה להגיד, אכן זה קושיה חזקה, כך אמר רבא, לא נכון, זו צריכה לפנים ולפני לפני, לפנים, כלומר אפשר לתרץ את זה כמו שצריך, כמו שלמדנו, אחר שם חדתי, אחר לא שם חדתי. והיה עובדה ועובדה פומפדיתא ואות וי, הקשה אחד המורה מן ההלכה, אז הוא היה ברייתא. אמר לו רבי יוסף, זו אינה צריכה לפנים, אמר לי, הבית צריכה לפנים ולפני ולפנים, כלומר אפשר לתרץ בהחלט, אחר שם חדתי ואחר לא שם חדתי. עכשיו, מה ישנה הרייש או מה ישנה סיפה? למדנו בברייתא, מה ההבדל, למדנו בברייתא, מה שנאמר ברייש של הסיפה, מה שירש מאבא מכרו לך, ובזה אמרנו, אדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם וכולי, דבר שעוד לא קרה, שאין דבריו קיימים, לבין הסיפה, שהוא אומר מה שירש מאבא היום מכרו לך וכולי, שדבריו קיימים, הרבי יוחנן, סיפה מה שירש מאבא היום מכרו לך, מדובר משום כבוד אביו, הוא עומד משום כבוד אביו, כלומר, אביו גוסס, הוא עומד למות באותו יום, וצריך הבן בעצם מאוד לקבורתו ולתחריכים, לכן תקנו חכמים שתוריד למחירה. אבל ברישה, כשנה אבא גוסס, אז לא תקנו. ולמה זה כבוד אביו? כדי שלא יהיה אב מותר לביזיון. מה שתעלה בנצלתי היום, מכרו לך, זה משום כדי חייב. זה יוכל להתפרנס באותו יום. תקנו חכמים שיהיו דבריו קיימים. כלומר, באופן כללי, לא אמור להיות דבריו קיימים. גם ברישה וגם בסיפה. אבל משום כבוד אביו, או משום כדי חייב, פרנסה, אז תקנו חכמים שיהיו דבריו קיימים. שמעני וצריכו דבר מורת למזונות. באותו יום, לכן תקנו חכמים שבעוד שדבריו יהיו קיימים. אמר רב הונא, אמר רב, אומר לחברו, שדה שאני לוקח לכשאכחנה קנויה לך מעכשיו קנה. דה אומר לחברו, אני עתיד לקנות את השדה הזה, ברגע שאני אקנה את השדה, תן לך מתנה ומתנה חל כבר עכשיו. אז מקנה מקבל מתנת השדה, כשחזר הנותן לקנה אותו מהבעלים, הנותן לא יכול לחזור במאה מתנה, כי אומר, קנויה לך כבר מעכשיו. אמר רב, המסתבר מדלד רב, כל מה שרב דבריו מסתברים בשדה סדם. הוא לא אמר לו איזה שדה הוא יקנה. נתן לו שדה כלשהו שיקנה בעתיד. אז מילה, המתנה מיד מועברת אליו. אבל השדה זו, יאמר לו, השדה מסוימת, שדה זו שאני לוקח לכשכנה, אז קנויה לך מעכשיו? לא. למה? מי עם אדמה זו נליאלי? כי הרי המקבל המתנה בעצם לא סומך בדעתו שאכן בטוח יקנה את השדה. הוא אומר עצמו, מי אמר שהמוכר ימכור לו את השדה? אולי לא יצא למכור לו. מילה לא יעמיד בידי. הדבר לא יעמוד בידי, מכיוון שהוא מפוק בק, הוא לא מאמין, הוא לא קנה. ואלוהים, כמה זה דעה הראשונה. לשון שבוע אמר רב, אפילו בשדה זו. לפי רב באמת הוא אמר את זה אפילו בשדה זו. כלומר, לכאורה הדבר מסתבר מדבר רב רק בשדה סתם. אבל רב התכוון שדבריו אפילו כשנבר על שדה מסוימת. אז אומרת כמו המכדה רב כמן אמרה לשמעתי, כשיטתו של איזה טענה רב אמר את דבריו. כי רבי מאיר אמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דתניה, אומר לאישה, מי שאומר לאישה בשעה קידושין, התקדשי לי לאחר שהתגייר, הוא היה גוי ומקדש אותה שיחולו הקידושין אחרי הגיור, או לאחר שתתגיירי, או לאחר שישתחרר, או לאחר תשתחררי, או לאחר שימות בעלך, או לאחר שיחלוץ לו לאחיו עמתך, לאחר שתמות אחרותך, אינה מקודשת, גם אחרי שהתגיירו או השתחררו וכו'. מכיוון שבשעת הקידושין לא היה בידו לקדש אותה, הוא כקונה דבר שלא בא לעולם. זו דעת הנקה ורבי מאיר אומר לו מקודשת. למה? כי אכן לדעתו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אותו דבר גם רב, האישה כשדה זו דמיה, ואמר רבי מאיר, מקודשת. הרי שרב אמר את דברה לפי שיטת רבי מאיר. עכשיו הגמרא חוזרת מה שלמדנו במשנה ממוצא שטר חוב. אמר שמואל המוצא שטר הקנה בשוק. הוא מצא בשוק שטר שמקנה בו הלווה את נכסיו למלווה מהיום, בין אם בפועל ילווה בין אם לא, הוא שיאבד את נכסיו, יחזירו לבעלים למלווה. כי אין פה חשש בהחזרת השטר, אם משום דכתב ללווה ולא לווה, אין פה הרי לכאורה השטר הזה של המלווה. אין פה מה חשוש שכשם כתבו את הלווה בפועל לא לווה, למה? השיאבד נפש הרי בפועל, בשטר הקנה הוא כבר שיאבד עצמו בין ילווה בין אם לא ילווה. ואם משום פיראון, תגיד, כבר היה פה פרט החוב, לא חשי לפיראון, למה? דימית את הפרה מיקרא וקרא לה, אם אכן הלווה כבר פרט החוב, היה צריך לקרוע את השטר מיד. הוא פרט החוב, המלווה נותן לו את השטר, היה צריך לקרוע את זה מיד. אם לא קרה, כנראה מהמלווה הוא נפל. אמר רב נחמן, אבא מספרי דיין את מר שמואל אבא, אבי מסופרי בדין של מר שמואל היה, ואבינן כבר שיטה, כבן שבע, הייתי אז כבן שש או שבע שנים, הוא דחרה לדעב ומאחרי זה ואמר, אני זוכר שהיו מכריזים ואומרים בית הדין, הנשטרי הקנה איתה, תמשתקחי בשוקה, שטרי הקנה שימצאים בשוק יחזירים לבעלים. אכן ככה בעצם נהגו הלכה למעשה בבדינו של שמואל. ואמר רב אמר, אף אני תנן, גם אנחנו למדו בעצם במשנה, משנה בדווקף שנראה להלן, כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. לכל מעשה בית דין, הכוונה, שטר חוב שנתקיים בבית דין, כתבו בו הנפק, אישור שהשטר לא מזויף, כיוון שקיום השטר צריך להיות בפני בעל הדין, והלווה היה שם, הרי אין לחשוב שהם כתבו ללוות ולא לווה, לכן יחזיר המוצא יחזיר את השטר למלווה, לא יוכל, לא יוכל שינה פיראון, הרי שלא חוששים שם הפרה לווה את החוב, כמו ששמול אמר. אבל רבי זרע דוחה, אמר לרבי זרע מתיתין, המשנה, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר, לא בשטר שיש בו הנפק, אלא בשטר חלטלת או אדרחת, כלומר, בשטרות שכותבים בדין על גביית קרקע מלווה למלווה בחובו, כמו חלטלת, כלומר, מחליטים למלווה את הקרקע, נותנים לו שטר שעל פי בדין בא לו, או שטר אדרחת, כותבים בדין למלווה, כשאין ללווה נכסים, שיכול בעצם לקחת מנכסיו האחרים, רק שטרות כאלה מחזירים, מחזיר המוצא למלווה. תלאו בני פיראון אינו, כי הם לא בני פיראון, הם גובים בשטרי חלטלת, אלא הם נכתבים אחר גבייה. אז אין לחשוש כדרך שחושבים שטר חוב, שמה פרה לו ואת החוב. שטר שטרות, אפילו שטר הקנאה, יכול שחושבים לפיראון, שלא כמו ששמואל אמר. אמר רב, אבל אני לאו בני פיראון אינו, אבל רב מקשה, אל תחייה הזאת של רבי זרע. מה? הם באמת שטר חלטלת, לא בני פיראון, אמרי נערדיה, שומה, הדרת רזי הרכישת, השומה, כלומר, קרקע שיגבו בית דין למלווה מן הלווה בחוב שלו, חוזר דבעלה, אפילו עד 12 חודש, ואמר רמי מענה מהרדה ענה, הוא סביר לו שום עד על העולם, הוא יכול אפילו לחזור לעולם, אפילו אחרי 12 חודש. כלומר, גם אחרי שיגבו בית דין קרקע למלווה, הלווה יכול לפרוע את החוב, והשדה יחזור אליו. אז איך מחזירים, מי שמוצא את השטר, איך הוא מחזיר את זה למלווה? הרי יש לחשוב שגן לפיראון, שם הפרה הלווה את החוב לאחר הגבייה, ומן הוא נפל, ומחזיר אותו מלווה, ייטול את השדה שלו כדין על פי השטר. אז צריך לומר, כדברי שמואל, שלא חושבים לפיראון, אלא אמר אבל לא, אחלה היינו אותם. באמת אפשר להגיד שאכן כך. אכן מדובר במשנה בשטרי חלטלת, כדבר רבי זרע, אבל הטעם שלא מחזירים אותם, זה לא בגלל שאינם בני פיראון, אלא הטעם היינו אותם, אדם ראי הוא דאפסיד נפשי. נכון, יכול להיות שבאמת הוא כבר פרה את החוב, אבל הוא הפסיד את עצמו. דבעינה, דבעינה, דפרי, ביילה למיקרי שטרי. בשעה שהוא פרה את החוב וקיבל חזרת את השטר, היה צריך לקרוא את השטר. אינה בני מכתב שטר אחי נעילבי, או היה צריך לקבל שטר אחר. מה הכוונה לקבל שטר אחר? אחרי שהוא פרה את החוב, היה צריך לבקש מהמלווה לכתוב לו שטר אחר, שטר קנייה או מתנה על, על השדה הזה. אתם יודעים, הרי לא בא ילמיד, כי באמת הטעם, עיקר הדין הקרקע, לא צריכה לחזור לו אחרי הגבייה. הרי המלווה קנה אותו לחלוטין בגביית החוב. למה בכל זאת אנחנו אומרים שהשדה יכול לחזור ללווה? משום ועשית הישר והטוב, שאם הוא בפועל פורע את החוב, השדה חוזר ללווה. לפני משורת הדין. הוא דאמרו בנן דהדר, לכן אמרו חכמים שתקנו שתחזור הקרקע ויוכל לווה לפדות. הידגח מרי שעובד הקל זבין, מכיוון שבעצם זה לא מעיקר הדין, זה כאילו קונה עכשיו מחדש, מתחילה, כאילו אתה שייך את המלווה, ועכשיו הוא קונה מחדש. היא באה למכתב שטר זבין, היה צריך לכתוב שטר מחר. למה הוא לא עשה את זה? הוא הפסיד עצמו. אומנתם הזה לא שייך אל משטרי חלטת, אבל לא מצא שטר חוב, כי גבי שטר חוב, מה יקדם אמר? מה יש לומר? אם היא תדפר, היא באה למיקר לשטרי. אם הוא השתמות תיקה משתמת לה. אם אכן פרת החוב, היה לו לקרוא את השטר, אפשר שהמלווה ישתמת מפנה, ולא יחזיר לו את השטר. הרי יכול להיות, אמר לה, המלווה לא עובד, הוא אחרי להביא לך, תהשת עלי תגבי. מחר אתן לך את השטר, כי עכשיו אני לא, אתה לא נמצא אצלי. הוא פרת החוב, לא קיב את השטר חזרה. הנה, מייפשיט את הספר זהיר לה, או שעיקב את השטר אצלו, בגלל שכרו של סופר, עדיין לא שילם לו, לא שילם לו הלווה, את שכר כתיבת השטר. אז יתכן שכבר פרה לווה ולא יכול לקרוא את השטר. לכן אין מוצא מחזיר את השטר למלווה מחשש פיראון. זה הסיבה שיש הבדל בין שטר הנפק רגיל, לגבי שטר חלטלת, כמו שאמרנו, ושטר אדרחת. אמר רבי בר אמר רבי יוחנן מוצא שטר חוב בשוק. עכשיו יש פה רבי יוחנן חולק על דברי שמואל, הוא אומר מי שמוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו הנפק, לא יחזירו לבעלים, לא ייתן למלווה. למה? לא מבעיה אחד, לא כתוב בו הנפק, יגרמר כתב ללוות ולא לווה. אם לא כתוב הנפק, יכול שבפועל לא הייתה הלוואה, אלא אפילו כתוב בו הנפק, מה ניהוד מקוים, ששטר מקוים ולמוזויף, לא יחזיר. למה? חוששים לפיראון, לא כל דברי שמואל. עד ורבי ירמיה לרבי באו, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר, כתוב במשנה. אמר לי ירמיה בריא, לא כל מעשה בדין שווים, אלא כגון שהוחזק כפרם. לא אמרו שיחזיר מעשה בדין, אלא כגון שהוחזק כפרם, שידוע לנו, כלומר, שלא וזה נמצא שקרם בדברה פעם אחרת. שהוא כפר כבר בהלווה, התברר שדבריו היו שקר. מכיוון שכך לא נאמן אמר פרעתי. רק באופן כזה נחשוש לפיראון, לכן אמרו הרי זה יחזיר. אבל זה רק כי הוחזק כפרן. סתם ככה, כשלא הוחזק כפרן, צריך לחשוש לו פיראון. אמר רב משום דהוחזק כפרן, אחד הזים נטו לו פרה כלל. הוחזק כפרן פעם אחת, אנחנו אומרים שלא יפרע כלל את החוב שלו. ולא יכול, יכול בחוב הבא להחזיר את החוב. למה לא חושבים, למה לא חושבים שהוא פרה? אלא אמר רב המתיתי בשטר חלטלת, והדרחת אותי רבי זרע. כך אפשר להאמין את זה. אמר רב, המשנה, מעשה בדין, עוסק בשטר חלטלת ושטר הדרחת, כפי שאמרנו, וזה שונה מכל שטר, שהוא סתם שטר שיש בו הנפק, שמקויים בבית דין, שהוא לא מזויף. עכשיו הגמרא פה ממשיכה בדין כפרן, כלומר מכיוון שהוחזק כפרן הגמרא ממשיכה בזה, הגענו לסוף ט"ז עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.